אנחנו נלמד את המאמר, דיבור המתחיל בלה מוות לנצח. זה מאמר שהרבי אמר אותו בתשין קפה, והיום הזה שהרבי אמר את המאמר היי מנחם אב תשין קפה, זה היה בדיוק 11 חודש אחרי שהסתלקה אמא של הרבי. הרבי סיים את אמירת הקדיש בסיום ה-11 חודש, ואז ביום של סיום אמירת הקדיש הרבי אמר את המאמר הזה, ולאחר מכן המאמר יצא מוגה על ידי הרבי בשנת תשמ"ח ביום ה-30 של ההסתלקות של הרבנית חיימושקה, הרבנית של הרבי. הרבי הגיע את המאמר הזה, זה המאמר ששניהם קשורים לנקודה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבטל את העניין של הפך החיים, שזה כן, הרבנית הסתלקה בחב בית שבט, אמא של רבי הסתלקה בו תשרי. כל פנים מדובר בפסוק שאומר הנביא ישעיהו. הנביא ישעיהו הוא נביא מבשר הגאולה. הנביא אומר בילה מוות לנצח ומחה אבי האלוקים דמעם על כל פנים. הקדוש ברוך הוא ימחוק את הדמעות מכל פנים, מכיוון שלא יהיה יותר עניין וסיבה לעניין של צער וכו'. הוא מבאר אדמור מערש במאמרו דיבור המתחיל זה, שנת אפריש כף חט, אמר הרבי מערש מאמר על אותו פסוק. הרבי מערש מסביר, וזה שלעתיד לבוא יהיה בילה מוות לנצח. מה יהיה הסיבה, מה הגורם שלעתיד לבוא לא יהיה יותר מוות, יהיה חיים נצחיים? לפי שאז יהיה ותרוח הטומאה האוויר מן הארץ, כך הוא אומר. כיוון שלא יהיה יותר בעולם עניין של טומאה, לא יהיה קליפות, לא יהיה עניין שלילי, אז במילא גם מזה, התוצאה מזה, שגם העניין של מוות לא יהיה קיים. זה הלשון שאומר הרבי מערש במאמר שלו. הרבי מסביר את זה. יובן זה כדי להבין את הקשר בין הרוח הטומאה האוויר מן הארץ לבין זה שבילה מוות לנצח. יובן זה בהקדים הטעם למבואר בקרא דלקמן, הקדים קודם הטעם שהפסוק אומר שמה הביא לעולם בכלל את המושג של מוות, איך זה הגיע הדבר הזה של מוות, בעקבות מה נגזר מוות בעולם. ידוע, הפסוק אומר שעל ידי חטא עץ הדעת נעשה מיטה בעולם. תוצאה מהחטא הראשון, חטא עץ הדעת, אז נגזר שלא יהיה בחי לעולם. היינו, מה בעצם אנחנו רואים מהסדר בפסוק? שמיטה וחטא עץ הדעת שייכים לזה לזה. רואים שהפך החיים וחטא עץ הדעת זה שני דברים שקשורים אחד לשני, כתוצאה מחטא עץ הדעת השתלשל בעולם עניין של מוות. מה באמת השייכות? כאילו מה הקשר בין החטא לתוצאה של מוות? והעניין הוא, תדי חטא עץ הדעת נעשה תערובות טוב ורע. כל הכתוב שלפני שאדם הראשון חטא, היה מושג של רע בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, הרע היה קיים. מה שאדם הראשון עשה, מה הוא גרם בחטא? הוא גרם לעשות תערובת בין הרע והטוב. לפני כן היה בעולם, היה רע לפני עצמו, מנותק מהטוב. האדם שהוא היה טוב יצוי כפיו של הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא הכניס את החטא לחיים שלו, ויובב את החטא לחיים שלו, אז הוא גרם, הוא היה איש כללי, אז כל מה שהוא עשה, הוא עשה רק לעצמו, זה פעל על כל הבריאה כולה. גם היום מה שיהודי עושה משפיע על כל העולם. אדם הראשון בוודאי בוודאי, ומילא הוא פעל וגרם שכל ה... כל
לא
הטוב
כך.
וכל הרע
לא
יהיה הטוב והרע יהיה ביחד התערובת הזו של טוב ורע, זה מה שגרם אדם הראשון על ידי החטא של דיינו אומר כך במציאות הרע כמו שאמרתי על פה במציאות הרע היה גם קודם לפני החטא של אדם הראשון גם כן היה בעולם המושג הזה של מציאות הרע אלא לפני שאדם הראשון חטא מה היה המצב מה היה הסטטוס המצב של החטא של הרע אלא שאז היה הרע מובדל מהטוב מובדל מהטוב אז היה מצב שהטוב היה מופרד מהרע לא היה תערובת וכידוע כמו שהדבר הזה מבואר הרי הקדוש אומר את זה בתחילת הבריאה היה מדור הקליפות למטה מהעולמות הקדושה. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא מתחילת הבריאה, הוא ברא את המושג של הרע והקליפות, אבל הקליפות, המדור שלהם, היה למטה מעולמות הקדושה. זאת אומרת, לא היה שום תערובת בין מציאות של קדושה למציאות של קליפות. היה בהפרדה מוחלטת.
לא היה נוגה.
לא היה שום, כן, לא היה שום שייכות. היה גם קליפת נוגה, הקדוש ברוך הוא ברא את זה מלכתחילה, אבל זה היה מופרד, לא היה שייכות לעניין של קדושה. קדושה היה בפני עצמו וקליפה בפני עצמו. מה גרם חטא את הדעת? די חטא את הדעת, תוצאה מכך שאדם הראשון חטא, מה הוא גרם על ידי כך? נעשה תערובות טוב ורע בכל העולם. הוא פעל שהרע והטוב יתערבבו בנפש שלו, והטוב והרע התערבבו בכל העולם כולו. בכל העולם כולו נהיה תערובת של טוב ורע. שהרע מעורב והטוב, והטוב והרע. נהיה תערובת של שניהם יחד, זה מה שגרם החטא של אדם הראשון. התערובת של שני הדברים האלה יחד. כמו שאמרנו קודם. ועד התערובת נהייתה כל כך גדולה, אשר אין טוב בלא רע ואין רע בלא טוב. העולם יהיה כזה מעובב טוב ורע, שבכל נקודה טוב יש רע, באותו מידה, בכל נקודה רע יש טוב. התערובת נהייתה מוחלטת. עכשיו נבין למה הקדוש ברוך הוא קבע שהאדם הראשון ימות. חטא עץ הדעת גרם לגזירת המוות. ראינו שאילולי החטא היה אמור להיות מצב של חי לעולם. מה הסיבה
שחיים
נצחיים? מה הסיבה שהחטא גרם לעניין של גזירת המוות? אז הוא מסביר. זהו מה שכתוב, ואתה, פן ישלח ידו. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אחרי שהאדם הראשון חטא, אז עכשיו מה יקרה? פן האדם ישלח את ידו. ולקח גם מעץ החיים, ואז מה יקרה? ואכל וחי לעולם. ככה הפסוק אומר. שאם האדם יאכל עכשיו מעץ הדעת, הוא יחיה לעולם. הדבר הזה הוא לא מובן על פניו.
מרה.
מה? אוקיי, זה עוד לפני התשובה. כלומר, נאמר כאן, יש גם בעיה, האדם יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם. כאילו, ומה היה התוכנית לפני כן? גם ככה היה התוכנית שיחיה לעולם. אז מה הרעש הגדול שיקרה, שיחיה לעולם? דלכאורה, הרי בריאת האדם מלכתחילה, הייתה באופן שיהיה חי לעולם. חתחילה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן שהוא יהיה חיים נצחיים, זה היה מלכתחילה עשה. אז מה יש לפחד שהוא פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם. זה הטעם על זה שנצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו שלא ייזהר ולא יאכל מעץ הדעת, מה נאמר? שאם תאכל מעץ הדעת מה יקרה? כי ביום אכולך ממנו אז מות תמות, כמו שמביא מיד. אז אומרים לו, אל תאכל בכדי שלא ימות. כמו שכתוב, ומעץ הדעת לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ומה אכפת שיאכל מעץ החיים ויהיה חי לעולם? הרי מלכתחילה הוא היה צריך לחיות לעולם. אומרים לו, תשמע, תיזהר, אל תאכל מעץ הדעת שלא תמות. זאת אומרת, אבל אין לנו רצון שהוא ימות. הרצון המקורי הוא שיחיה לעולם.
הלמות זה
העונש. כן? אבל מלכתחילה הוא... הרצון הוא שיחיה לעולם? אז מה יקרה עכשיו? אוי ואי, יחיה לעולם. מה האסון הגדול שיחיה לעולם? זה חוזר למקור. אז יש כאן ביור
ש...
יש כאן ביור מה חיסרון עכשיו. אם הוא היה חי לעולם לפי התוכנית המקורית, זה היה בסדר. אם הוא יחיה לעולם עכשיו, אחרי אחרת, זה בעיה. למה? והר אדמו הזקן, זה אדמו הזקן מסביר, בתורה האור. מכיוון שעל ידי חטא את הדעת נתערב רע באדם. עכשיו הבן אדם הוא לא טוב מוחלט, כמו שהוא נברא מלך התחילה. עכשיו הבן אדם הוא תערובת. מה יקרה עכשיו אם הוא יחיה לעולם? אז מי יהיה לעולם לנצח?
גם הרע.
לכן, ואתה, זה מה שפסק אומר, ואתה, מה זה אתה? ואחרי חטא את הדעת, אחרי שהוא חטא בחטא את הדעת, ואז מה הוא גרם? לתערובת הזו של הטוב והרע. אז יש כרגע בנפשו גם כן רע. יש לחשוש, פן ישלח ידו וחי לעולם, מה הבעיה? כי כשיהיה הוא חי לעולם, אם עכשיו האדם יחיה לעולם, אז גם הרע מעורב בו יהיה לו קיום לעולם. אז הוא יהיה חי לעולם, אז גם הרע יהיה לעולם. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרע יהיה נצחי. זה בעצם ההבדל בין הנצחיות שהייתה אמורה להיות בתוכנית, לבין הנצחיות שהקדוש ברוך הוא רוצה למנוע אותה עכשיו. אז על פי זה יש לומר. אז עכשיו כל זה הרי בא, כל הקטע הזה בא להסביר מה הרבי מהר"ש אמר במאמר, שמה הסיבה של העתיד לבוא לא יהיה מוות? הרבי מהר"ש כותב, כי יהיה רוח הטומאה אוויר מן הארץ. מה הקשר? עכשיו אנחנו מבינים. כי כל הסיבה שיש מוות בעולם, זה בגלל שיש רע בעולם. בגלל שיש טומאה בעולם. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לזה נצחיות. אבל בעצם לעתיד לבוא, כשיהיה רוח הטומאה אוויר מן הארץ, אז אין בעיה שהטוב יהיה נצחי, עד הרב.
למה לא עשה בהתחלה?
התחילה זה מה שהוא עשה.
היה ממטל אותו ומחיה אותו מחדש.
זה חלק מהתוכנית, אל תדע. ועל פי זה יש לומר, זה שעל ידי חטא עץ הדעת נעשה מיטה בעולם, זה שהמוות נגרם בעולם כתוצאה מחטא עץ הדעת, מה ההסבר? ובכדי שלא יהיה קיום להרע, כנ"ל. זה מסביר לנו למה כשתרוח הטומאה אוויר מן הארץ, אז אין שום בעיה שיהיה בלה המוות לנצח. יש לומר, דמיתה שבעולם, דמיתה בעולם שנעשה על ידי חטא הצדת, היא מסובבת מהחטא עצמו. המוות בעולם זה לא עונש מנותק מהמעשה. לא פירוש הוא היה מעשה שהוא חטא, עבר על רצון השם וחל מצדת, אז אוקיי, בואו נציב מהמקרה, יש לנו בנק אנשים, נבחר עונש אחד, תמות.
מה, כל כך...
העונש הזה...
החילה הזה גרמה
לך. החילה הזו זה לעבור על רצון השם, זה לא הבעיה של הפרי, זה לעבור על רצון השם.
אבל כתוב שחווה
יחילה... בסדר, שניהם ביחד קיבלו את אותו עונש.
רק תדעת.
אבל העונש, מה שהרב הולך עכשיו להסביר, הוא פונקציה ישירה של המעשה. יש שייכות, כמו בשכר. כמו בשכר, אנחנו יודעים, שמדובר על שכר רגיל בגשמיות, אדם הולך לעבוד, מקבל כסף, כמשכורת. אז הכסף אין לו תוצאה ישירה של מה שהוא עשה. אז לא משנה אם הוא הפעל לחם, או שהוא יצר מרגליות, או שהוא ניקה את הכביש, הוא יקבל כסף במשכורת. הכסף זה לא תוצאה ממה שעשית, וגם לכסף אומרים אין לו ריח. זאת אומרת, אם תספר למישהו, חודש שרווחתי כך וכך, תנחש במה עבדתי. אין קשר במה עבדת, נכון? כי השכר הגשמי הוא לא תוצאה של המעשה שעשית. גם עונש גשמי, לאו דווקא שהוא ממש מבטא את המעשה שעשית. רק עונש תורני זה משהו אחר. כשהקדוש ברוך הוא מעניש, כמו כשהקדוש ברוך הוא נותן שכר, השכר, שכר מצווה, מצווה. היינו, השכר של המצווה זה ממש תוצאה של המעשה עצמו. אותו דבר, העונש זה ממש השלכה ישירה של החטא. ומילא גם פה. זה שהעונש, זה שהמוות נגזר כתוצאה מחטא עץ הדעת, זה כי יש שייכות ישירה בין המעשה של החטא, מה הוא גרם, ולכן התוצאה היה המוות. מה הקשר? זה אומר כך. והעניין הוא. בעניין החיות הוא בקדושה דווקא. חיות, בכלל המושג של חיות, חיות זה קדושה. קדושה זה דבר חי, קדושה זה דבר אמיתי. שאין כן הרע והטומאה, שזה איפך הקדושה, הם מוות. רע זה דבר שהוא לא אמיתי, הוא לא נצחי. הוא לא אלוקי. אז הוא במילא הוא זמני. הוא לא דבר, הוא הפך של חיים. אז במילא מובן שברגע שאדם הכניס לעצמו תוצאה מהחטא, הכניס לעצמו רע, הוא עבר לרצון השם, אז הוא הכניס לעצמו העדר הנצחיות, הסיום. כי המוות זה פשוט, רע זה מוות. ולכן מכיוון שעל ידי חטא עץ הדעת מתערב רע באדם, ברגע שהוא חטא, אז התערבב רע בנפש שלו, מוות רוחני, רע זה מוות רוחני. זה התערבב לו בנפש, רע, התערבב לו בנפש, עניין של הפך החיים, מבחינה רוחנית. מזה נשתלשל בו גם איתה כפשוטה. ומילא זה, התוצאה שלו היה גם מוות כפשוטו. כי הרע זה המוות. הרע זה מוות רוחני. ברגע שאדם הכניס לעצמו רע, אז גם כרגע יכול להיות שהוא חי, הוא נושם, הוא אוכל, הוא פעיל, אבל מבחינה רוחנית, איך כתוב, רשעים בחייהם, קרויים מתים. זאת אומרת, רע זה מוות. מזה נשתלשל המושג של מוות כפשוטו. וזהו מה שלעתיד לבוא במילא מובן. למה לעתיד לבוא כתוב שיהיה בדיוק הפוך? יהיה בלעם מוות לנצח, אז הוא יבטל את מושג המוות, והוא לא יהיה קיים יותר. למה? עכשיו זה מובן. כי מה גרם למוות להגיע? הרע. ברגע שיהיה ביטול הרע, את רוח חתומה אוויר מן הארץ, ומכיוון שאז יתבטל הרע, ומילא יתבטל המוות הרוחני, כי הרע זה מוות רוחני, ברגע שהמוות הרוחני יתבטל, על ידי זה יהיה במילא גם בילה המוות כפשוטו, אז במילא גם יתבטל המוות הגשמי, במילא יהיה בילה המוות לנצח ויהיה חיים נצחים. שאלת השאלה, למה צריך לחכות רק לעתיד לבוא, לביאת משיח, שיהיה כזה מצב שהרע והמוות הרוחני יתבטל, ומדי ישתלשל גם כן הביטול של המוות כפשוטו. שזה יהיה כבר עכשיו? מה מפריע שזה יהיה? הנה הטעם על זה שדווקא לעתיד לבוא יתבטל הרע. המוות הרוחני שזה הרע, במילא גם המוות כפשוטו, למה דווקא לעתיד לבוא? אז הוא אומר, הסיבה היא כי אז יהיה גילוי אור נעלה ביותר. כיוון שהביטול של הרע, הביטול של השלילה, זה בא בלי מלחמה. זה בא שיש עוצמה של אור גדול, כמו בגשמיות, שיש מחסן חשוך, שום אור לא נכנס לשם, במשך הזמן יש שם כל מיני יצורים שמוצאים את מקומם במקום ונוח להם. ברגע שתפתח חלונות, תפתח אור ותראה את המקום, תראה שלאט לאט הם מעצמם לא תצטרך להביא איזה חומר הדברה כדי להבריח אותם. ברגע שתראה את המקום, תנקה את תוריד את הסיבות הגורמים לחושך, תאיר את המקום, אז במילא התומה נעלמת משם. לעתיד לבוא, יהיה גילוי אור נעלה ביותר. יהיה אור כזה גדול שלגבי אור זה מתבטלים ממילא כל המנגדים. יש גילוי אלוקי גדול, אז אף אחד לא יכול להתנגד, אין שום מציאות של התנגדות ברגע שיש אור גדול.
אז למה לבעל השם טוב היו מנגדים? הוא היה אור גדול כזה והיו מנגדים.
בוא נראה. מודר במאמר, האור הגדול של העתיד לבוא עדיין לא היה, עובדה שהמשיח לא הגיע עדיין. אבל בוא נראה את ההסבר של העניין הזה, של ההבדל בין הגילויים. הוא יסביר, אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שלמה המלך, זה עדיין לא היה ברמה הזאת. מיד הוא יסביר. מודר במאמר, מסביר הרבי במאמר, במאמר של הרבי מהר"ש, הוא מתכוון, מסביר שם. למדע גם שגם בזמן שבית המקדש היה קיים, ובפרט בזמן בית ראשון, ועל אחת כמה וכמה בימי שלמה, וקיים עשייה רבה שלמותה. הרי היה בית המקדש הראשון, היה בית המקדש השני, גם בית מקדש. בית ראשון בוודאי שהיה יותר מבית שני. ובבית ראשון עצמו, בזמן שלמה המלך, הוא בנה את בית המקדש הראשון. עכשיו שלמה המלך נאמר, קיים עשייה רבה שלמותה. מה הכוונה? שלמה המלך היה הדור ה-15 מאדם הראשון, מאברהם אבינו. מאברהם אבינו דור אחר דור, שלמה המלך הוא דור החמש. תתוו. וכתוב שזה דומה ליום התתוו בחודש. שיום התתוו בחודש, הירח נמצא בשלימות, במילוי. שלמה המלך, שהוא היה דור התתוו, זה היה מצב שהציר הירח שלמות. אז לכן הם קראו לו שלמה, שלמות, שעם ישראל היה בשלמות. אז במילא ברור שבזמן כזה של שלמה המלך, היה גילוי אור נעלה ביותר. היה גילוי גדול, היה אמת בעולם, גילוי אור בעולם, בית ראשון בכלל היה גילוי גדול. ומצד גילוי זה, כל הגויים נתבטלו לפניו. שלמה המלך לא היה צריך ללחום. אבא שלו דוד, כתוב עליו למה הוא לא בנה את בית המקדש, כי דם לרוב שפכת, על כן לא תבנה בית לשמי. זאת אומרת, הצורה איך שדוד המלך היה צריך לבטל את האויבים, זה היה על ידי מלחמה. אבל אצל שלמה המלך, כל הגויים התבטלו מגדולתו, לא צריך להילחם עם אף אחד. שלא על ידי מלחמה כלל, שלכן נקרא בשם שלמה, כי שלום היה בימיו. זמן שלמה המלך, היה שלום, ככה הפסוק אומר בדברי הימים. אז לכאורה כבר היה זמן של גילוי אור. כן? אבל הגילוי אור שהיה בזמן, אפילו בזמן שלמה, לא מגיע לגילוי אור שיהיה לעתיד לנו. איפה רואים את זה במוחש גם...
אבל איך
בזמן שלמה? בוא נראה, בוא נקרא.
בזכות שלמה או שזה זמן היה
פשוט? היה בזמן וגם בזכות שלמה, זה ביחד. היה דור מיוחד, היה בית מקדש, היה גילוי אלוקים מיוחד, ודאי. אבל הגילוי הזה, בכל מקום, למרות שהיה גילוי גדול, היה מלך מיוחד, כל המעלות הגדולות, אבל הגילוי שהיה בימי שלמה היה באופן שהיה עדיין מקום להיניקת החיצונים. זה לא ביטל את הקליפה, לא ביטל את ההתנגדות. היה גם בזמן שלמה היה קליפות והיו חיצונים, וגם בזמן בית ראשון הוא עובדה שבית המקדש נחרב. זאת אומרת שהאויב בא והתגבר. למה? כי החיצונים והקליפות גם בזמן הגילוי הגדול של שלמה לא התבטל. אלא שהניקתם אז הייתה רק מאחוריים לקדושה, ולא היה להם אחיזה בפנימיות. בכל זאת היה זמן שלמה, היה גילוי אור, הגילוי אור הזה בהחלט פעל, רק זה פעל באופן כזה, שהקליפות, לא שהם יתבטלו לגמרי, אלא שהם לא יכולו לקבל חיות מהפנימיות. הם יהיו באמת כל הזמן יורגש, קליפה זה, זה בצד, זה אחוריים, יורגש בגילוי. בית המקדש, מקום קדוש, שלמה המלך, מלך גדול, והגויים הרגישו את גדולתו, מתבטלו לפניו. זאת אומרת, הרגישו שהפנימיות הולכת לקדושה. אבל זה לא מחק את מציאות הקליפות. ויש שלמה... הרי במוסיף בסוגריים, איפה ראו את זה בצורה מוחשית, שהקליפות לא התבטלו, זה זה שבימי שלמה היה עדיין מקום לניקת החיצונים, זה שאומרים שמבחינת הדבר על פי סוד, אומרים שהחיצונים היה להם עדיין אחיזה בתקופת שלמה, ניכר גם באופן הביטול דיאגויים שנתבטלו לפניו. אפשר גם להביא דוגמה מהמציאות בשטח, באיזה אופן הגויים התבטלו לשלמה, אפשר לראות שהם לא... נעלמו, הם רק התבטלו, אבל הם היו קיימים. דוגמה לדבר, הוא מביא כמו מלכת שבא. עכשיו, מלכת שבא, מסופר שמלכת שבא שמע על שלמה המלך, שמע את גדולתו, שמע את חוכמתו, והחליטה לעזוב את מקומה ממרחקים ולבוא לירושלים, לבוא לשלמה המלך. שמצד זה בא לשלמה, איך מסופר במלכים? בא לשלמה המלך. ובפרט לאחרי שבא אליו וראתה את חוכמתו, שעל ידי זה נתבטלה לפניו באופן, כמו שהפסוק אומר, שלא היה בעוד רוח. היינו, אם התבטלה לפניו לפני שהגיע, רק היא שמעה את גדולתו, שהגיע בפועל וראתה במוחש את גדולתו, לגמרי ביטלה את עצמה. אז לכאורה היה זמן כזה שהקליפות התבטלו, אבל עדיין, בכל מקום, גם אז הייתה מלכה. זה לא שהתבטלה מלכות שבא והמלכה לא מלכה. יש לה מדינה ויש לה אנשים והיא מלכה שם, היא מציאות. היא בטלה כרגע לשלמה, אבל היא לא, היא קליפה, היא לא קדושה, היא קליפה שמתבטלת כרגע לקדושה.
שלמה פעל עליה? או שמרוב גילוי האור שהיה בארץ.
הרי היא שמע, כתוב בפסוק, שהיא שמע את שם השלמה, ולכן היא הגיעה לשם. הוודאי שזה היה מצד גילוי אלוקות, אבל זה התלבש על ידי שלמה המלך, וזה מה שפעל עליו. אז היא התבטלה אליו עוד כשהיא הייתה בשווה, ועוד יותר התבטלה כשהיא הגיעה לשלמה המלך. אבל אז היא הייתה גם כן מלכה, והיא תראה מזו, שגם שלמה כיבד אותה בכבוד גדול. הפסוק מתאר איזה כבוד שלמה נתן לה. זאת אומרת, שלמה המלך עצמו, בכבוד שהוא נותן לה, מבליט, יש כאן מלכה, ויש כאן מציאות, ויש כאן מישהי שנותנים לה כבוד. אז זה אומר שהקליפות לא נמחקים, הם לא מקבלים חיות ממקום הפנימי. שאין כן הגילוי לגילוי לעתיד לבוא, מה שיהיה לעתיד לבוא, הגילוי האלוקי, יהיה באופן שלא תהיה יניקה לחיצונים כלל.
מי יבטל?
לעתיד לבוא.
משיח?
כמו שעד הקודם, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה על ידי משיח, ודאי. יהיה גילוי אלוקי כזה גדול, שהעולם כולו לא יהיה מציאות של רע, לא יהיה נתינת מקום לעניין של רע. לא באופן פנימי ודאי, לא, כי זה כבר היה מצב כזה אז בבית המקדש, גם לא מבחינת אחוריים, לא יהיה מצב שהגויים התבטלו באופן של יש להם איזשהו מציאות. הביטול שלהם יהיה מוחלט באופן כזה, עד כדי שיש ביור ארוך שהרבי מסביר, שאמנם כל הביטויים שכתובים שמשם אפשר לראות שכאילו ישמידו אותם, אז הרבי שולל את ההבנה הזו, שישמידו אותם כי הקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו, אז ודאי שלא ישמידו אותם פיזית, אבל זה מראה על ההתבטלות הגדולה.
איזה גויים היו טובים?
זה הזמן הזה שההתבטלות שלהם יהיה ביטול במציאות באופן כזה, שזה כמו להבדיל היום שיש בעלי חיים, קבצים וצון, שהם לגמרי עושים מה שהרועה אומר להם.
יש לנו רע יותר?
לא יהיה מציאות של רע בעולם. לא יהיה אחיזה, כי המציאות של הרע, המציאות של הרע קיימת כשיש קליפות בעולם. אין מציאות של קליפה. אז במילא, כמו שמבואר בהרבה מקומות, שהקליפת נוגה תתבטל, אז לא יהיה גם מה שיזין את השלוש קליפות עצמאות, והכל יתבטל לגמרי. יתבטל הרע לגמרי. במילא, זה נקרא בילה המוות לנצח. אז פה ראינו בעוד ב' את ההסבר למה לעתיד לבוא יהיה בילה מוות לנצח.
גם בישראל לא יהיה רע.
ברור, 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 ברור. זה הרי הנקודה שאמרנו. שלא יהיה חטא. בעוד ב' ראינו שבביטול הרע יש בזה שלבים. עשינו את ההבדל בין בית ראשון, תקופת שלמה, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. עכשיו את זה עצמו לא סיימנו להסביר את ההבדל בין תקופת שלמה למה שיהיה לעתיד לבוא. בעוד גימל, הוא נותן לכך גם דוגמאות בעבודת השם, שנוכל להבין כדוגמה, הדוגמה עצמה היא קצת רחוקה מהעולם המושגים שלנו, מכירים את המושגים, מה שכתוב, אבל הוא מביא בכל אופן דוגמה מהדרגות המוכרות בעבודת השם, להבין את ההבדל בין הבחינת הביטול של הרע בזמן שלמה, לעומת ביטול של הרע שיהיה לעתיד לבוא. זה עוד גימל. וביור החילוק בין הגילוי שהיה בימי שלמה, ומה גרם הגילוי שהיה בימי שלמה, שמצד גילוי זה היה עדיין מקום ליניקת החיצונים. אמרנו הרי קודם שבזמן שלמה לא התבטלו הקליפות, הם רק קיבלו את זה בתחינת אחוריים, על כל פנים. נכנעו לגמרי. לעומת הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, שמה יהיה אז, מה הוא אמר, איך הוא הגדיר מה יהיה לעתיד לבוא, שמצד גילוי זה, מצד הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, לא יהיה להם יניקה כלל. אז לא יהיה ניקה, אז לא יהיה להם בכלל מציאות. לא, זה הפגשנו שלא.
אז לא,
הרע ימות. הרע ימות, הרע יעלה. כדי להבין את ההבדל הזה, רבי מהר"ש נותן שם הבדל מוכר מעבודת השם. להבין את ההבדל בין ביטול הרע באופן הראשון, לביטול הרע באופן הנעלה יותר. זאת אומרת שהוא על דרך החילוק בעבודת האדם בין העבודה דה סור מרע לעבודה דה מואס ברע. מה ההבדל בין סור מרע של מה שנקרא עבודה של בינוני?
סור מרע הוא לא גונר, הוא סור מרע?
הוא סור מרע, כן.
אבל מה זה מואס ברע?
מואס ברע זה לא רק שהוא לא גונב, אלא זה אצלו כל כך מופרך, כמו שמאכל מאוס מופרך על הבן אדם, לא רק שהוא לא אוכל אותו. זה פשוט מאוס לו בנפש, לא עולה לו אפילו את האהבה לזה. אדם שהוא סור מרע, יש לו תאווה לרע, ויש לו כוח להתאפק. מועז ברע זה אומר שהוא פשוט מועז בזה. אז מותי יבין שזה כמו ההבדל בין צדיק גמול, צדיק שאינו גמור, או בינוני אפילו. עד כמה הדבר הרחוק? בוא נראה, הוא מפרט. וכך. זה סור מרע, מה זה סור מרע? סור מרע זה הרגע הנמוכה יותר, שזה מה שנדרש מכל בן אדם. הוא שמדחה את הרע. גם אם יש לו תאווה לרע וגם אם יש לו משיכה לרע, אז הוא מצווה, כן, לדחות את הרע. אבל אינו שונא את הרע בעצם. אדם שהוא שר מרע בפועל, הוא לא במהות שלו שונא את הרע, הוא עד הרבה, יש לו אפילו תאווה לרע. אבל הוא מתגבר ודוחה. עוצם עיניו, עוצם אוזנו, אז יש לו רצון להיכשל, אבל הוא מתאפק. או במילא, אף שבפועל הוא מדחה את הרע, כאילו שהוא מצליח ממעשה בפועל לדחות את הרע ולא להיכשל מתוך מלחמה, נשאר אצלו עדיין נתינת מקום לרע. בנפש שלו הוא לא מחק את מושג הרע.
הוא רוצה לגנוב
ולא גנב. בדיוק הוא רוצה לגנוב אבל הוא לא גנב. נשאר לו בנפש שלו נתינת מקום לרע, רק מה, רק הוא מצליח כרגע להתגבר עליו ולדחות את זה. ועד לא רק שנשאר מקום בנפש בפוטנציאל, שבעלם יש לו איזה שמץ אהבה לרע. כמו שבתניה הוא מגדיר, הוא יביא את זה מיד עוד שורה את הציטוט, תניה הוא מגדיר שהאהבה ושנאה הם אחד תופס את המקום של השני. היינו, כל עוד אתה לא שונא את זה לגמרי, אתה חושב שזה דבר שלא רק שאתה לא שונא את זה לגמרי, אתה קצת אוהב את זה. יכול להיות שהאהבה שלך לדבר היא מאוד מאוד קטנה, עד שאתה יכול לרמוד את עצמך ולהגיד אני לא אוהב את זה בכלל. אבל אם אתה לא שונא אותו לגמרי, אז ברור שיש לך קצת אהבה לזה. ועד שבעלם יש לו איזה שמץ אהבה לזה. כמובן בתניה, וזה מה שמביא כרגע. ציטוט מנתניה, פרק י', דבר על צדיקים, אדמו"ר הזקן, אז הוא אומר שם ככה. פה הוא אומר, בדרגת צדיק שאינו גמור, הוא מדבר שם בתניה על הצדיק שאינו גמור, אומר אדמו"ר הזקן, שמה העניינו של צדיק שאינו גמור? למה הוא קורא לו צדיק שאינו גמור? כי יש לו קצת אהבה לרע. יכול להיות, הוא אומר שזה ביטול ב-60, ב-1,000, ברבבה, יכול להיות שזה כל כך קצת, שהוא בעצמו יצטרך לעמול קשה ולמצוא אם יש לו אולי, אבל האחוז הוא מינורי יכול להיות, אבל הוא קיים.
צדיק גמור מואס בכבוד או לא מואס בכבוד?
צדיק גמור, ודאי. צדיק גמור אין לו רע, הוא מואס ברע בתכלית כי אהבתו להשם היא בתכלית, זה נקרא צדיק גמור. ושאם כן, כשהוא מואס ברע, אבל אם הוא צדיק גמור. אם הוא אחד שהוא מואס ברע, עכשיו, המושג הזה יכול להיות גם אצל אנשים שהם בגדר בינוני. כי אצל צדיק גמור, המעיסה שלו ברע, היא ברע בכל הרע. בכל שעשה לא תעשה וענפיהם וכו'. אבל לכל אחד יכול להיות משהו דוגמית כזו בעניינים מסוימים. יש חטאים מסוימים, יש עניינים מסוימים שהם אצלו מופרכים בנפש לגמרי. אז כלפי הדברים האלה הוא מואץ ברע. הוא לא מועז בכללות הרע, אבל בנקודה הזו, אצלו, כל אחד יכול למצוא בעצמו נקודות.
שלום,
היה מועז ברע. בואו נדבר עלינו, יותר טוב.
אז על עבירה מסוימת אתה מועז בה, אתה הפכת...
אצלו היה ביטולה.
בואו נדבר עלינו, יותר קל, אנחנו מדברים עלינו. בואו נדבר על... היה יותר קל.
יותר לעניין,
אולי. יותר לעניין. שגם כשהוא מועז ברע, אז הוא לא... שאלנו השאלה, אדם שמועז ברע מסוים. זה לא שהוא נהיה צדיק גמור.
לא, העבירה הספציפית.
באופן ספציפי הזה, זה אחד ההסברים, למה בתניה, אדמו"ר הזקן, מעריך פרק שלם על צדיקים. אם הספר הוא ספר של בינונים, וצדיק זה, כמו שאמר, ברד הצדיקים, אומר איוב, אבל זה שייך לכל אחד ללמוד. כי לכל אחד יכול להיות בנקודות מסוימות, בעניינים מסוימים, בתחינת צדיק, יש לך בתחום מסוים, עבדת על עצמך, שזה אצלך באופן מלא. מה שאני כשהוא מועץ ברק, כשהוא מגדירים, מה זה... מה זה נקרא מועץ ברע שהשלילה, הסלידה של הרע, לרע הוא מוחלט? היינו שהוא מועץ ברע בתכלית שזה דרגה צדיק גמור. אין אצלו שום נתינת מקום לרע. אז אצלו הרע מופרך באופן מוחלט. שעד הרבה. מה פירוש אין לו נתינת מקום לרע אצלו בנפש? הוא שונא את הרע, הוא מואס בו בתכלית השנאה והמיוס. האדם הזה שונא את הרע, מואס ברע בתכלית השנאה לגמרי, וזה אצל הצדיק גמור קיים העניין הזה. אז זה הרמ"א מהר"ש אומר, כמו שבנפש, עבודת השם, אנחנו מתארים שני מצבים ביחס לרע. אם נדבר על הקיום של הרע באופן מעשי, אז גם אותו אחד שהוא שר מרע, דומה לאותו אחד שמועץ ברע מבחינת מעשי. שניהם לא גונבים, שניהם לא חוטים. אבל אם נדבר מבחינת נתינת מקום בנפש לדבר הזה, אז אותו אחד שהוא רק שר מרע, יש לו בנפש נתינת מקום לרע. הוא לא שונא אותו בתכלית, ואולי גם קצת אוהב אותו. לעומת, אז מי שמועץ ברע, צדיק גמור, אז הרע לא רק שטכנית הוא לא קיים, הוא בכלל לא קיים אצלו בנפש, בעולם ההתעניינות שלו ובעולם הרגש שלו, הוא מופרך ומוחלט לגמרי העניין.
על מי מדבר? על מי, איזה צדיק, שם שלו? משה רבינו?
משה רבינו. בעזרת השם גם אתה, אבל כרגע אנחנו לא משה. על דרך זה, אומר הרבי מהר"ש, כמו ההבדל שיש בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור, או לבינוני, למישהו רק שר מרע, זה יסביר לנו את ההבדל בין מצב הקליפות והרע בזמן שלמה המלך, לבין מצב הקליפות והרע לעתיד לבוא. בזמן שלמה המלך, מה היה מצב הקליפות והרע? כמו סור מרע. היינו הם קיימים, התכלס הם בטלים. לעומת זאת לעתיד לבוא, מה יהיה מצב הרע? כמו מצב של מועץ ברע, לא קיים. זה את הלשון במאמר. דרך זהו החילוק בין הגילוי שהיה בימי שלמה, והגילוי זה לעתיד לבוא. הגילוי שהיה בימי שלמה, מה ההגדרה, מה המצב של הגילוי שהיה בימי שלמה? אם היות שגם לגבי גילוי זה מתבטלים כל המנהגדים, זה מה שאמרנו קודם. שבזמן שלמה המלך, מלכת שבא, התבטלה אליו. המנהגדים מתבטלים אליו. זה בדוגמת שגם בעבודה זה סור מרע, הוא מדחה את הרע. זה דומה לסור מרע, יש רע, רק תכלס הרע לא מצליח להתגבר עליו כי הוא דוחה אותו. מכל מקום. אבל זה לא אומר, בזמן שיש סור מרע בלבד, זה לא אומר שמחר הוא לא ייקשל. איך יכול להיות שהוא ייקשל? כי הרע קיים. כי בדיוק, הרע קיים. מה פוש הוא קיים? לא רק קיים בנפש שלו הוא קיים, הוא לא מועס בו. אפילו הוא אוהב אותו קצת. רק הוא בפועל מצליח לקשור את ידיו, לא לגנום. אבל הוא שייך לדבר הזה. בכל מקום יש עדיין מקום לניקת החיצונים. אמנם זה בא מבחינת אחוריים בקדושה על כל פנים. זה לא בא בפנים, בפנימיות, כי הוא שר מרע. אז, זאת אומרת, בהתנהגות הפנימית שלו הוא לא נותן להם מקום. אבל מבחינת אחוריים יש להם נתינת מקום. הם קיימים. הם לא נמחקו. זה דומה לגילוי שהיה בימי שלמה. שאין כן הגילוי די לעתיד לבוא, הוא דוגמת המועס ברע בתכלית המיוס. הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, זה דומה למה שבתניא המבואר, מה זה צדיק גמור. שהצדיק גמור מועס ברע בתכלית המיוס, שאין בו שום נתינת מקום לעניין להפך הקדושה, בזמן שהוא מועס ברע, זה לא קיים. לא קיים אצלו, הוא לא ייקשל אולי בטעות במשהו. זה מופרך אצלו לגמרי, סולד מזה לגמרי. במילא זה יהיה סוג המצב שיהיה לעתיד לבוא, יהיה כזה גילוי אור גדול, שלא יהיה בכלל שייך למושג של קליפות, לא רק בפנימיות הם לא יקבלו יניקה, אפילו בבחינת אחוריים הם לא יקבלו יניקה.
גם בואים ירצו לעשות רע?
לא יהיה מציאות של רע, בכלל, לא יהיה קיים. אם החק מהמילון לא יפיע בערך רע, יגיד, הערך הזה נמחק. הצנזורה מחקה אותו, גם ההיסטוריה של הערך הזה יימחק, לא תוכל למצוא אותו. אמרנו, זה נמחק, זה נכנס לספאם, זה לא קיים יותר, זהו, לא קיים.
הספאם זה מציאות.
ריסייקל,
מחיקה מוחלטת. יש להוסיף, על פי המבואר בתניא, דיברנו, הבאנו את זה קודם בעל פה, שאמרנו שהשנאה לרע, שנאה ואהבה הם שני מצבים שאחד תופס את מקומו של השני. ככל שיש יותר שנאה, יש פחות אהבה ולהפך. אז זה מה שהרבא מוסיף כאן נקודה, הוא אומר כך. יש להוסיף, על פי המבואר בתניה, שגודל השנאה לסיטרא אחרא והמיעוט סברא, כמה אחוז יש לצדיק, יש הבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור, מה ההבדל ביניהם? שצדיק שאינו גמור יש לו, הוא מועץ ברא, אבל לא בתכלית, הוא מועץ ברא 90%, 80% או 99.9%. אבל אם הוא מועץ ברא 99.9, פירושו שחלקיק אחוז יש לו איזשהו שייכות לדבר.
לא רע.
לא רע. אז משהו מבואה בתניה שגודל השנאה לסיטרא אחרא והמיעוט סברא הוא כפי ערך גודל אהבה להוויה. כמה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא,
כמו הסוכר
הראשון, בהתאם לזה, בדיוק.
כמו
הצדיק, הצדיק גמור, שאהבת השם שלו, אם אהבת השם שלו היא 100%, אז ברור שהשנאה לרע היא 100%. אם אהבת השם שלו היא 99%, אז פירושו שאחוז אחד יש לו אהבה לרע. אז הוא לא צדיק גמור, בדיוק. אז על פי המבואה בתניה יוצא, שיוצא שההבדל, עד עכשיו דיברנו, שההבדל בין סומר למועץ ברע, זה מה מצבו ביחס לרע. עכשיו הוא אומר, אבל תדע לך שזה גם הבדל מה מצבו ביחס לטוב. כן? אז החילוק בין סומר למועץ ברע, ההבדל ביניהם הוא לא רק בנוגע לאופן שלילת הרע. ההבדל בין הסומר למועץ ברע זה לא רק נדבר מה התייחסותם למושג הרע, האם הם רק שרים מהרע או שהם גם מועסים ברע. אלא זה בעצם תוצאה ממשהו יותר עמוק, ממה יחסם לצד החיובי, מה יחסם לאהבת השם.
אבל אלה גם בני אליה, הם מעוטים.
אלא, נכון, אבל כמשל הם יכולים לשמש. אלא גם בגודל ואופן אהבתו להוויה. זה בעצם תוצאה עד כמה אהבתו להשם היא גדולה. דיינו, הצדיק הזה שהוא מועץ ברא, אז אהבתו להשם היא בתכלית. הצדיק, האדם הזה, הבינוני, הצדיק שאינו גמור, שהוא רק שר מרע, אז פירושו שגם אהבתו להשם היא לא בתכלית. על פי זה, ברגע שמוספנו, מה הוסיף לנו עכשיו הקטע הזה על הקטע הקודם? מה זה משנה אם רק דיברנו על השלילה על הרע, שהוספנו שזה גם תוצאה מהיחס לטוב. למה התוספת הזו חשובה? כי הרי מה אמרנו בתחילת עוד ב' שמה נקודת ההבדל באמת בין היום למה שיהיה לעתיד לבוא? אמרנו ההבדל הוא יש גילוי אלוקי או אין גילוי אלוקי. מתי שיש גילוי אלוקי הרע מתבטל. יש גילוי אלוקי קטן, הרע מתבטל חלקית. יש גילוי אלוקי מוחלט, הרע מתבטל לגמרי. זה הרי ככה התחלנו להגיד בעוד ב' שהטעם למה לעתיד לבוא יתבטל הרע, כי זה יהיה תוצאה מהגילוי האלוקי. עכשיו הוא אומר גם בעבודת השם אותו הדבר, מה גורם לכך שהצדיק גם הוא מועץ ברע? כי הגילוי האלוקי שלו הוא מוחלט, כי אהבתו להשם היא מוחלט.
אבל שלמה המלך קיבל חינם את זה, את החוכמת
הורים.
אבל אנחנו על ידי עבודה צריך לעשות.
תעבוד, ודאי, מה אתה עושה? אתה חי פה בחינם, תעבוד. על פי זה תומתק ההשוואה בחילוק זה, על פי זה נבין את ההבדל שבין סור מרע למועץ ברע, עכשיו נבין טוב יותר. שההשוואה שעושה הרבי מהרש בשתי הבחינות בין סור מרע למועץ ברע, אז הוא עושה השוואה שזה דומה למה שהיה בימי שלמה לעומת מה שיהיה לעתיד לבוא. הוא אומר עכשיו נבין יותר טוב את ההשוואה לחילוק שבין הגילוי שהיה בימי שלמה לגילוי לעתיד לבוא. שההשוואה זה לא רק בא מצורת היחס לרע, אלא זה גם תוצאה מ עוצמת הגילוי והאור, והחילוק שביניהם באופן שלילת הרע, ההבדל שיש בין תקופת שלמה למה שיהיה לעתיד לנו. דהיינו, שבגילוי שהיה בימי שלמה יש עדיין נתינת מקום לניקת החיצונים. ולכן אמרנו זה דומה למה לסור מרע. בוא שם כן בגילוי זה לעתיד לבוא שלא יהיה מקום אפילו בניקה מאחוריים למה זה יהיה דומה למועץ ברע. נכון? מה סיבת ההבדל? ומצד החילוק שבהם מדרגת ואופן האור והגילוי. הסיבה העיקרית, הגילוי האלוקי, הגילוי האלוקי שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם בימי, גם הגילוי שיהיה לעתיד לבוא לא יהיה סתם, זה נראה באות הבאה. יש סיבה לדבר. כרגע מדברים על המה. אתה מדבר על האיך, זה עוד מעט נראה את האיך. אתה מדבר על המה. ההבדל בין הגילוי הזה לגילוי הזה, זה גילוי שונה, ובמילא התוצאה שלו זה היחס של הקליפות שונה. כן. אם תפתח את האור במחסן רק מעט, אז יברחו רק אולי החתולים הגדולים, אבל יישארו כל הקטנים, הג'וקים הקטנים לא יברחו.
הגילוי הזה לעתיד לבוא, תלוי במעשה.
זה האות הבא, זה האות הבא.
בסדר.
טוב לנו? אנחנו נגיע לכל העניין, אל תדאג, אנחנו לא בורחים לך. לאט לאט ניתן לך את כל המפה, אבל בסוף תצטרך לבוא מוכן לעבודה. הנה ידוע, אחרי שהצברנו, שלעתיד לבוא לנו, מחכה לנו עתיד זוהר, מחכה לנו זמן, שלב נאמר, בילה מוות לנצח. שיהיה גילוי כזה, לא יהיה רע, לא יהיה חטאים, לא יהיה מקום למוות רוחני, במילא לא יהיה מקום למוות גשמי, והצברנו את ההבדלים בין התקופות. הנה ידוע שכל הגילויים זה לעתיד לבוא, תלויים במעשינו ועבודתנו עכשיו. זה הרי לשון שערר האדמו הזקן אמר בתניא, בתחילת פרק למד זין, שכל הגילויים שיהיו לעתיד לבוא, זה הכל תוצאה ממה שאנחנו עושים היום. העבודה שלנו היום, במיוחד בזמן הגלות, זה מה שגורם לגילויים שיהיה לעתיד לבוא. ומזה מובן, יוצא שהיום, היום, העבודה של יהודי היום, לשנוא את הרע, זה שייך אצל כל אחד, וזה מה שדיברנו גם אצל בינונים, יש כזה מציאות, זה הוא ידבר על זה כאן יותר בהרחבה. חייב להיות שגם היום יש כזה סוג עבודה, של מועץ ברע.
מי העין כזה, גילו.
המעשה עם עבודתנו היום, יש איזושהי שייכות למושג כזה של מועץ ברע, הוא מה שיביא את הגילוי הגדול, ובמילא את הביטול של הקליפות לגמרי. אנחנו עכשיו נחפש איפה יש היום, במעשינו, עבודתנו, איזשהו דוגמית למושג הזה, לתנועה הזו, לעבודת השם הזו, שאפשר לקרוא לה מועץ ברע. לא רק שר מרע, אלא גם מועץ ברע. חייב להיות שזה יש היום, כי אחרת איך זה יבוא על הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. אז זאת אומרת, מובן שזה שלעתיד לבוא יהיה גילוי זה, שאינו נותן מקום לניקת החיצונים, בלה מוות לנצח, זה שיהיה כזה גילוי גדול לעתיד לבוא, זה גם תלוי במעשינו ועבודתנו. הוא, כמבואה במאמר, כמו שהרבי מהרש במאמר שלו אומר, זה על ידי שישראל שונאים את הרע בתכלית השנאה, זה שהיום, זמן הגלות, יהודי עובד את השם באופן כזה, שאצלו יש שנאה לרע בתכלית, יש לו את הנגיעה בדרגת צדיק גמור, אז על ידי זה נעשה למעלה, זה גורם, הרי כל מה שיהודי עושה פה למטה, יש לזה השפעה בעליונים. אז זה שיהודי היום עבודת השם שלו תהיה מעין העניין הזה של מועץ ברע, אז זה גורם שיהיה בתעשיו שנאתי. כמו שהפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שונא את תעשיו. ראינו, הוא גם ישנא את הרע, יבטל את הרע, ימחוק את המציאות הזו. בתכלית השנאה. ובמילא, כשהקדוש ברוך הוא יגלה את שנאתו לעשיו, שנאתו לקליפות, אז מצד שנאה זו יהיה ותרוח הטומאה אוויר מן הארץ. מצד השנאה הזו, אז לא יהיה בכלל מושג של רוח הטומאה. בילה המוות לנצח. כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שמה גורם לבילה המוות לנצח, מה גורם לביטול המוות הגשמי, ביטול המוות הרוחני, ביטול הרע, ביטול הקליפות, אז יש שרשרת שלמה שמי גורם לכך, מעשינו ועבודתנו, יהודי פה למטה. אוקיי, אבל איך עושים את זה? הרי זה לדרגה נדירה של צדיק גמור. אמרת קודם, בני עלייה ומועטים. אז צד שני אומרים שזה תלוי במעשינו ועבודתנו. איך מגיעים לנקודה הזו? והנה, כיוון דראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שמועטים, הרי הגמרא אומרת, אז מה זה כן מביא את זה בתחילת התניא, שהקדוש ברוך הוא ראה בצדיקים שמועטים? איזה צדיקים הם מועטים? אפילו צדיקים שאינם גמורים, הם גם מועטים. על אחת כמה וכמה שמדובר על צדיקים גמורים, אז הם בוודאי מועטים. או בפרט ששנאת הרע בתכלית היא דרגה צדיק גמור, להיות בכזו דרגה של צדיק גמור, שנאת הרע בתכלית זה ממש מועטים. כמו שנאמר, עמד ושטלן בכל דור ודור. זאת אומרת, מדובר בחד בדור. אז איך זה תלוי במעשינו ועבודתנו? איפה שייך אצל יהודי במעשיו, שיש לו שייכות לכזה דבר. אפילו בדרגה, בנוגע לדרגת הבינוני, אפילו לדרגת הבינוני, שלכאורה בינוני זה כבר לא צדיק, כן? אז גם על בינוני, שאתמול זה כן אומר בתניא, שזה ספר של בינונים, זה ספר שבא להסביר ליהודי איך שמידת הבינוני היא מידת כל אדם, אחריה כל אדם ימשוך, אז ידוע הפתגם, הלוואי בינוני. ידוע הפתגם, הלוואי בינוני. זאת אומרת, בינוני זה, זה דרגה גם כן נדירה. כן, זה אדם ש... יש כאלה ש... יש יהודי שעל המטבע שלו כתוב, המטבע שכתבו אותה זה עבר הגעה של הרבי, והרבי אישר את הסופר לכתוב עליו, אני אומר, המטבע צריך מאוד להיזהר מה כתבים על בן אדם. היה יהודי שקראו לו הרב אלפרוביץ', שעליו כתוב על המטבע שלו שהיה זהיר כל ימיו במחשבה, דיבור ומעשה. זה לא בינוני, כך כתוב עליו. זאת אומרת ש... יש כזה מושג, כך כתוב, כן. אז היום המחשוב הדיבור מי. אז זה מצבים שיש בדור שלנו, אפשר לציין, יש לו נכדים שמסתובבים, חיים וקיימים, שאפשר למשש אותם. זאת אומרת, יש כזה מושג, אבל בכל אופן זה גם כן מושג נדיר. דרגת בינוני. ובכל אופן כתוב עליו הלוואי בינוני. זאת אומרת, זה גם נדיר. אז מצד שני, אומרים, שזה תלוי במה עשינו בעבודתנו. אז אם אנחנו כל כך מרחיקים, ראינו זה נדיר, זה מיוחד, זה לא עובר לסוחר וכו', איך בפועל מייצרים את הדבר הזה שנקרא עבודת הבינוני? אז הוא אומר, מצד שני, הוא בעניין בילה המוות לנצח, שהתקיים הנבואה בילה המוות לנצח, אצל מי זה יתקיים? זה יהיה בכל ישראל. זה לא יהיה כמה בודדים, נדירים, שיזכו לבילה המוות לנצח. כזאת ברוך הוא ימחה רק את זה בכלל מכל העולם, מכל עם ישראל. ובמילא חייב להיות שכל יהודי יש לו בעבודה שלו צורך להכין את המצב הזה של מועץ ברע, לא רק לשאוף, צריך גם מעשינו ועבודתנו, לא בשאיפה. צריך להיות בפועל ממש, השאלה איך, זה נראה מיד בשורות הבאות. מובן מזה, אז עושים חשבון פשוט. אם הגילוי הזה תלוי בנו, והגילוי הזה יהיה לכולם, אז ההכנה והדרישה היא מכולם. מובן מזה שהעבודה הזו לשנוא את הרע בתכלית השנאה יכולה להיות גם בבינוני. אז קודם כל, גם בינוני, שבתניה כתוב שמועץ ברע זה רק צדי גומו. מועץ ברע בתכלית. אז גם בינוני, שזה שייך מידת כל אדם, יש לו את העניין הזה של מועץ ברע. רגע, אבל אם הוא מועץ ברע, אז הוא לא בינוני, אז הוא כבר צדיק גמור. אז הוא אומר יותר מזה, ואפילו באלה שלמטה מדרגת בינוני. אפילו אחד כזה שהוא לא בינוני, אפילו נמוך בינוני, אפילו רוצים לציין את שמו. דהיינו, יש לו כישלון כזה ואחר, גם הוא יכול להיות, וצריך להיות, ונדרש ממנו להיות, מועץ ברע. אוקיי, זה בדיוק נראה, נראה איפה זה שייך. אז הוא אומר ככה, דבכל אחד ואחד מישראל, ישנם זמנים מיוחדים בשעת התפילה או בשעת עסק התורה או בשעה שהוא מקיים מצווה דאב זהיר בתפי, יש מצווה שהוא בשבילו זה החיים שלו, או מתי שהוא מתפלל ברצינות, או מתי שהוא לומד ברצינות, בזמן שהוא מונח בעניין אלוקי, יבוא אליו עכשיו מישהו, בואו אני אנסה להראות לך משהו, בואו תעזור אותי בשטויות, לא, הוא יזרוק את זה מכל המדרגות. כרגע הוא נמצא במצב כזה, שזה, הוא מועץ בזה לגמרי. או אפילו בשעה שעוסק בדברי הרשות לשם שמיים. אפילו שהוא כרגע עובד, אוכל, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים, אז הוא כרגע מונח ברצון האלוקי, ועל אחת כמה וכמה, אם זה ברמה יותר גבוהה מאשר לשם שמיים. מה שנקרא בכל דרכי חדאיו, שבעריכות במקומות סיימים, שהרבי מסביר את ההבדל בין רק לשם שמיים, או שבזה עצמו יש דאהו, אבל גם בבחינות כאלה, בהחלט יכול להיות שבשעה זו, באותו רגע, באותה הזדמנות, שהוא כרגע מונח במה שהוא צריך להיות מונח, הוא מוסר את כל מציאותו לאלוקות.
הוא אומר רק זמנים...
נכון, בזמנים מיוחדים, בסדר, אל תזלזל בזמנים המיוחדים האלה. הוא מוסר את ה... בזמנים המיוחדים האלה, הוא מוסר את כל מציאותו, ירגיד זה חיבר עניין של אלוקות. באותו רגע, דקה בשבוע, כן? הוא מוסר את עצמו ברגע הזה לגמרי לאלוקות, ועל ידי זה אינו שייך לבגדים מצויים. עכשיו ברגע זה הרע אצלו מופרך. באותו רגע בכל אופן. באותו שנייה הוא מועץ ברע, באותו שנייה. מה זה עוזר באותו שנייה? כמו שאתה אומר, באותו רגע, בזמנים מיוחדים אתה צועק, כן? אבל הוא מביא כאן עוד דבר מעניין שמופיע בתניא לפרק חפי. כמו זה כן אומר, קודם כל הוא מסיים את המשפט, ועל ידי זה אם לא שייך לבגדים מצויים כמו צדיק גמור. אוקיי, אז זה היה רק דקה אחת. אז אומר, זה כמו יהודי שמקיים מצווה. די הניח תפילין. צד אותו ברחוב וניחת לו תפילין. מה הוא עשה דקה לפני זה? לא יודע. מה הוא עשה דקה אחרי זה? לא יודע. הוא הניח תפילין דקה אחת. יש ערך לתפילין הזה שהוא הניח דקה אחת. יש לו ערך רק בשעת מעשה, באותו רגע, ואחרי זה, כשהוא עבר למשהו אחר, המעשה של התפילין שהוא הניח נגמר, נמחק, זהו, לא, חס ושלום.
אבל זה מיעוט ברגע הזה?
באותו, לא.
לגמרי?
רק שנייה אחת, רק שנייה, נביא, עוד רגע אנחנו משלים את הפס. אדמו"ר הזקן מביא שם בתניא, הוא אומר בפרק חפי, הוא אומר משפט מאוד חזק, זה משפט שעוזר לנו כרגע בענייננו. אדמו"ר הזקן אומר, ומכיוון שייחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד. כשיהודי בשעת מעשה כשהוא הניח תפילין, הוא התאחד עם הקדוש ברוך הוא, והייחוד הזה, אמנם פה בעולם הזה זה היה רק דקה. פה בעולם הזה זה היה תחת ממשלת הזמן, זה היה בדקה מסוימת, דקה לפני זה לא, דקה אחרי זה לא. אבל הייחוד האלוקי שנגרם באותו רגע שהוא קיים את המצווה, הוא בעולמות עליונים, הוא למעלה מהזמן. שם זה לא הרגע, אתמול, היום. האחדות הזו בעולמות עליונים זה למעלה מהזמן, ולכן יש לו נצחיות שתמיד המצווה הזו שהיהודי קיים רק לפני לא יודע כמה שנים, זה הולך איתו כל הזמן, זה משפיע עליו כל הזמן, וזה עוזר לו כל הזמן. זה נצחי, מתייחסים לזה כי המעשה הזה הוא נצחי. במילא עכשיו נחזור לענייננו. אני לא מדבר כרגע על אותו אחד שהניח תפילין באותו רגע. מדבר על אותו אחד שמאס ברע באותו רגע. באותו דקה ביום, או דקה בשבוע, לא משנה מתי, שהיה מונח בעבודת התפילה, או בקיום מצווה שהוא היה זהיר תפי, או בעבודה בתורה, כמו שהוא הביא קודם את כל האופציה. ובאותו רגע הוא מאס ברע. אז באותו רגע היה לו נגיעה לדרגה של צדיק גמור. באותו רגע. הייחוד הזה שנעשה באותו רגע, הוא נצחי לעולם ועד. זה משפיע עליו לעולם ועד. ומילא כשהקדוש ברוך הוא בא לאסוף את מעשינו ועבודותינו, לעתיד לבוא, ולגרום על ידי את הגילוי העתידי, אז זה לא נאספים רגעים, נאספים פעולות נצחיות, פעולות שההשפעה שלהם היא בכל מרחב הזמן, בכל מרחב של המקום, זה נצחי. ממילא זה נאסף ופועל שבגילוי לעתיד לבוא יהיה המצב הזה של הקדוש ברוך הוא ותאסף סנאיתי, כי יהודי, מה שהוא עשה בדקה הזו זה לא דקה, זה נצח. לכן נמשך על ידי זה הגילוי שאינו נותן מקום כלל לעניקת החיצונים בלעם מוות לנצח. ממילא יהודי, כל אחד יש לו איזשהו לבינה בבניין של בית המקדש. כל אחד שם את נקודת הנצח שלו, שאולי אצלו זה נמדד בזמן, הוא יכול להגיד ביומן, באיזה יום זה קרה, אבל מבחינת העניין, קרה פה פעולה נצחית, שההשפעה שלה היא נצחית. ולכן, מעשינו ועבודותינו היום, יגרמו את הבילה המוות לנצח. סיים הרבה את האות האחרונה של המאמר, וזהו, הוא בילה המוות לנצח. זה מה שאומרים, בילה המוות לנצח, שזה יהיה רק לעתיד לבוא. כל זמן שלא נשלמו עדיין הבירורים, כל זמן שלא, מה זה עבודת הבירורים? הבירורים זה נקרא שאתה מפריד את הרע שעדיין קיים מהטוב. אז כל זמן שלא השלימו את הבירור של הרע מהטוב, זה אומר שעדיין קיים מציאות של רע. עדיין יש מציאות של תערובת. אז והטוב והרע מעורבים זה בזה. והמצב הזה של התערובת היה הרי, כמו שאמרנו קודם בריחות במאמר, גם בתקופות הכי טובות של עם ישראל, בזמן שלמה, בבית ראשון, שהגילוי האלוקי היה גדול, לא היה רע בעולם, היה רע. לא רק שהיה, היה מעורב. רק זה היה נוגע באופן מעקיף, בחיצוניות. כולל גם בזמן שבית המקדש היה קיים, אפילו בימי שלמה, דקאי מעשייה רבה שלמותה. אז במילא כל זמן שעדיין יש תערובת טוב ורע, יש עניין המיטה. עדיין יש מיטה. למה יש מיטה? אמרנו בתחילת המאמר. למה הקדוש ברוך הוא אמר שצריך שאדם לא יחיה לעולם, כי אם הוא כן יחיה לעולם, אמרנו, מה יקרה? הרע יהיה לו קיום נצחי. כן? אז כדי שלא יהיה נצחיות לרע, לכן יש מושג של מיטה. כדי שלא יהיה קיום לרע, כנל. אבל העתיד לבוא, זה יתבטא. פי זה מסביר הרבה עכשיו עוד דבר מעניין. כתוב בגמרא, וזהו גם הטעם, שגם צדיקים יחזרו לאפרן שעה אחת קודם תחיית המתים. כתוב שגם צדיקים, שהרי צדיקים גמורים, שנסתלקו לפני כמה אלפי שנה, אבות הקדושים, כדומה, שכבר הסתלקו לפני אלפי שנה, אז הגוף שלהם הוא, הוא גוף של צדיק גמור, אז גוף של צדיק גמור לא שולטת בו רימה ותולעה, והוא נשאר בשלימותו כל הזמן. אז אומרת הגמרא ששעה אחת, שעה זה לא שעה של 60 דקות, זמן מסוים לפני תחיית המתים, אומרת הגמרא שאפילו צדיקים יחזרו לאפרה, אפילו צדיקים יחזרו, הגוף שלהם יהפוך להיות לאפר, ואז הוא ייבנה מחדש ויקומו בתחיית המתים. זה עוד עריכות שלמה, הגמרא מדברת על ארבע שמתו בתיושן לחש, ויש על זה ביור, שוב, לא שלהם, קשור לעולם, אבל לא ניכנס כרגע לעניין. יש לזה שיחה ארוכה מעניינת, מאוד זה הרב שמדבר בפרשת כי תצא, נדמה לי בחלק חב דלת בלוקותי שיחות, יש שם שיחה על ההספד של, של הרמק על האריז, שיחה ארוכה בעניין, אבל בואו נתמקד כרגע בענייננו.
הבעל שלנו אמר שהוא בחר.
נכון, כי הוא רוצה, הוא יכול לעלות בשער השמיים, אבל... על כל פנים, אז כתוב בגמרא שאפילו צדיקים יחזרו לאפרן שעה אחת קודם תחיית המתים. והוא מסיף, מה הגמרא רוצה לומר? מה החידוש בדבר? מה בסוגריים? דאגם שאין רימה שולטת בהם, למרות שהרימה לא שולטת בכלל בצדיקים, ועד לשעה זו שקודם תחיית המתים, עד אותו רגע. היה גופם קיים. מאות ואלפים שנים. הגוף היה קיים בשלימות. ומכל מקום אומרת הגמרא... שקודם תחיית המתים, מה קורה לגופם, יחזרו לאפרם, מה הטעם, למה, מה הסיבה? מה הסיבה בדבר?
36,
אמר. נכון, ב-36 יש נקודה מעניינת שהרבי דיבר על, שאפשר להחליף את זה על ידי תחליף של אפר לא כפשוטו, אלא רגע שנפשי כאפר לא קולטי. נכון, אוקיי. אבל בהבנת העניין, אם זה כפשוטו או בעניין, למה צריך שיהיה העניין הזה של יחזרו לאפרם? זה אומר ככה, כי מכיוון שעל ידי חטא סדת נעשה תערובת רע בכל העולם. העולם כולו התערבב טוב ורע. כל העולם כולו פרושו שלא נשאר שום נקודה בעולם שאין שם איזשהו נגיעה לרע. יכול להיות בנגיעה שאין לה שום יכולת לזהות אותה, כן? אפילו במיקרוסקופ הכי משוכלל לא תמצא אותו, אבל היא קיימת שם. לכן, גם גופות הצדיקים יזדקו לזיכוך. גם הגוף של הצדיק צריך את הזיכוך המסוים הזה.
לאפר.
לאפר. להתבטל. דהיינו, לבטל כדי שהנצחיות שיהיה, שהגוף יקום לתחיית המתים, איזה גוף יקום, חייב להיות שגוף כזה גם, שהוא מזוכח לגמרי. לא נשאר שום שארית מהעולם הקודם, מהעולם שבו הרע והטוב היו מעובבים. הגוף יהיה מחומר כזה שיבנה מעצם הלוז שהוא טוב מוחלט. שאין כן לעתיד לבוא, אבל לעתיד לבוא לאחרי תחיית המתים, לא ימותו יותר. למה לא ימותו? כי כל מושג המוות קיים כדי לא לתת אחיזה לרע. אבל אם אין רע, אין סיבה למוות. כשיהיה ותרוח הטומאה אוויר מן הארץ, לא תהיה אז מיטה. וגם הגוף יחיה בחיים נצחיים. גם לדעה, גם לפי הדעה שאומר המדרש. למה שכתוב, יש פסוק שאומר הנביא ישעיהו, כשהוא מתאר את התקופה של העתיד לבוא. אומר הפסוק, כי הנער בן 100 שנה ימות, אז לכאורה רואים מהפסוק הזה, שאומנם הוא מפליא ואומר, שאם אדם ימות בגיל 100, יגידו, אוי מסכן, ילד מת. אוקיי? נער, אבל מושג המוות יהיה קיים, עובדה שהפסוק אומר, יש דעה כזו, שזה יהיה כפשוטו, אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו, שלא יהיה מושג של רע? אז הוא אומר, הוא רק מנוגע לבני נוח. המושג הזה של הנער בן 100 שנה ימות לפי הדעה שזה כפשוטו, מדובר על גויים. שאין גם נוגע לישראל, יהיה בילה מוות לנצח. אצל יהודים לא יהיה שייך בכלל המושג הזה. ויתירה מזו, גם המיטה שתהיה לדעה זו בבני נוח, היא לא מיטה ממש. גם לפי הדעה שזה יהיה כפשוטו אצל בני נוח, זה לא יהיה מוות ממש, אלא נפילה מסוימת. דמן דנפל מדרגי, מביא הרבן שכתוב בזוהר, שמי שנופל מדרגתו נקרא מת. כמובן במאמר, ועל די שניצוצות הקדושה שנבלעו בהם, יתבררו מהם ויעלו למעלה, ברגע שהניצוצות שנבלעו אצל הגויים, יהיה בירור והניצוצות יצאו, אז הרע שבהם, מה זה הרע שבהם? היינו גוף הגשמי שלהם שנקרא בשם רע, בערך לניצוצות הקדושה שבו, הגוף קוראים לו רע יחסית לניצוץ האלוקי שיצא, אז היא פה למטה, תדבר באומת העולם. באומת העולם, שהגוף שלהם, יהיה גוף, אבל הגוף לא יהיה ברמה זקה כל כך. שאין גם בישראל, יתעלה גם הגוף. אצל יהודי, הגוף גם יהיה אחר, הגוף גם יהיה זך, באופן כזה שגם הגוף יזון מרוחניות כמו הנשמה. הגוף לא יהיה לו, זה לא פרוש שצריך להיות כאן איזו הפרדה בגוף בין היניקה שלו מהנשמה, והנשמה היא אלוקית, והגוף הוא חומרי וגס ונחות, לא. גם הגוף יהיה זך, ולא עוד, אלא, כמו שאמרנו את זה כבר במאמר קודם, שאז יהיה הגוף למעלה מהנשמה, לא רק שהגוף לא יצטרך לקבל מהנשמה. יהיה לגוף מעלה שהוא יהיה אפילו יותר מעלה מהנשמה, עד כדי שיש את הלשון שכתוב שהנשמה תהיה ניזונת מן הגוף. כמו שנאמר, נקיבה תסובב גבר, נקיבה זה המקבל. הגוף הוא המקבל. לעתיד לבוא כתוב שיהיה מצב שנקיבה תסובב גבר, מה הפירוש? שהגוף עוד יהיה לו מעלה יותר, יותר, יותר מעלת. וכל זה יהיה בפועל ובגילוי, למטה מעשרת שפחים, בגאולה האמיתית והשלימה על די משיח צדקנו, בקורא ממש.